אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר איתכם עד כמה אנחנו באמת משפיעים על המציאות החיצונית שלנו. והשיחה הזאת, הפרק הזה, עלה מכמה כיוונים, גם עם כל מה שקורה במדינה מסביבנו, ואני אגע בזה, בלי להיכנס לפוליטיקה, זה לא המקום שלי, אלא מבחינת יצירת המציאות שלנו. וגם ממקומות שאנשים חווים כל מיני התפרקויות וגירושים ופיתורים ומחלות וכל מיני מציאויות מורכבות. ובמקום הזה, כשאני אומרת אנחנו בוראים מציאות, לא רק שזה יכול להכעיס אנשים, זה יכול אפילו להרגיש מתנשא או פריבילגי, כי החיים שלך טובים, אז את יכולה להגיד שאנחנו יוצרים מציאות, ומה יגיד מישהו שעכשיו חווה דברים מאוד קשים, מחלות, פירוקים, התפרקויות כאלה ואחרות. אז אני אגיד א', זה נכון וזה קשה, ואני אדבר על זה היום. אבל אני רוצה להגיד דווקא רגע ממקום אישי, שאני מאמינה שאנחנו יוצרים מציאות, לא ממקום פריבילגי. אני מאמינה שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו דווקא בגלל שהרבה מאוד שנים, ועד היום, עד היום, כי זה המשמעות של יצירת מציאות, אוקיי? הרבה מאוד נקודות לאורך החיים שלי חוויתי המון אתגרים. ומהמקום של להסתכל ולהגיד, לא, אני לא יכול להיות שאני בראתי לעצמי את האתגרים האלה, לא יכול להיות שאני בראתי לעצמי את החוויות האלה, להגיע למקום של לבוא ולהגיד, אני עצרתי את זה, אני בראתי את הדבר הזה בחיים שלי. ובעיניי, על אף שזה קשה, ואני בטוחה שזה יכול להכעיס לא מעט אנשים, וזה בסדר, בעיניי המקום הזה של להבין שאני זו שיצרתי את הדבר הזה, ואני תכף אדבר על מה זה יצרתי, ועל המורכבות של הדברים, ועל התמונה הגדולה, אוקיי, זה לא שאני חושבת שאני אלוהים, או שאנחנו אלוהים, למרות שבמובן מסוים כן, אבל שוב, תכף נדבר על הכל. דווקא במקום הזה של להבין שהייתה לי אחריות שם, והשפעתי ויצרתי את אותם דברים, אני כן אגיד את זה, נותן לי את הכוח ואת הכלים להבין שאני יכולה ליצור משהו אחר. אז אני יכולה להבין שזה קשה וזה מכעיס וזה מעורר אנטגוניזם, ואני מודה שאפילו ככה לפני הפרק עוד עשיתי עוד איזה מין התכווננות קטנה ואמרתי, כן, לא, איך להביא את זה. אבל אני, כמו שאתם מכירים אותי, אני מביאה את הדברים מהאמת שאני רואה אותה, ושוב, לא מהאמת המוחלטת, כי אני לא מאמינה באמת מוחלטת, בטח לא כשהיא מגיעה סובייקטיבית דרך הכלי האישי של כל אחד מאיתנו, אבל אני מביאה את האמת שלי כמו שאני רואה אותה, כמו שאני בוחרת לחיות אותה, כמו שאני באמת אחרי 20 שנה שאני מלווה אנשים רואה שוב ושוב, וכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, ושוב, באמת חשוב לי להגיד, זה לא ממקום פריבילגי שהחיים שלי נהדרים והכל תמיד מסתדר, אז אני יכולה להגיד את זה ממש לא, להפך. אני למדתי את זה בזכות זה שהרבה דברים קרו בצורות מאוד כואבות וקשות, ועברתי המון, אבל חלק מזה תוך כדי המסע, ובטח בתחילת הדרך במבט לאחור, יכולתי להבין למה ואיך יצרתי את זה. ובעיניי זה כוח. אוקיי, להבין שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו, בעיניי זאת העוצמה שלנו, בעיניי זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה, אז אפשר להגיד נקסט ולעבור הלאה, ואני לא מוכן לקבל את זה, אני לא מוכן לקבל את זה שאני יצרתי דברים קשים בחיים שלי, או לבוא ולהגיד, רגע, אז מה עוד אני יכול לעשות שם? אז אני אתחיל באיזה, נקרא לזה, אנקדוטה משעשעת, או איך אני מדברת ומלמדת יצירת מציאות, אני אומרת תמיד שיש ארבעה שלבים בהבנה שאנחנו יוצרי מציאות. אז השלב הראשון זה אין מצב. אין מצב, לא יכול להיות שאנחנו אלה שיוצרים את המציאות שלנו, לא יכול להיות שאני אחראית על כל הרע שקורה לי בחיים, לא יכול להיות שכל מה שאני ארצה טוב אני אצליח ליצור, אוקיי? ואז השלב הראשון כשאנחנו, מישהו מספר לנו, הגיע, זה היה פעם בשנות ה-90 ככה, תחילת ה-2000, הסרט הסוד, ואתה בורא את מציאות חייך, וכל מיני דברים כאלה, וזה היה איזה הייפ מאוד מאוד נחמד, אבל רוב האנשים אמרו, אין מצב, כאילו, זה נחמד, כל השירים האלה שיושבים שם, ומספרים איך הם יצרו את החיים שלהם, אצלי זה לא עובד. אז השלב הראשון זה אין מצב, אוקיי? לא יכול להיות, אין מצב, אנחנו לא יוצרים את החיים. לטוב ולרע. אוקיי? לא יכול להיות שאני יכול ליצור את כל הטוב, ולא יכול להיות שאני יצרתי את כל הכאב והקושי שיש לי. השלב הבא, אנחנו מתחילים לשמוע סיפורים, אולי משהו בפנים בכל זאת מושך אותנו, קראנו עוד ספר, קראנו עוד פה, אנחנו נתקלים בכל מיני עדויות של אנשים, אנחנו אומרים, וואלה, כאילו, יכול להיות, יש מצב, אולי שאנחנו באמת יוצרים את המציאות, ואז אנחנו עושים אולי איזשהו קורס או מקשיבים לפודקאסט, ופתאום אנחנו שמים לב לכל מיני צירופי מקרים וסינכרונים, ונראה לנו, וואלה, באמת חשבתי עכשיו על משהו והוא קרה, או נורא רציתי את האוטו שיש לי ובאמת זה יסתדר, או את אותה חופשה שלא אמנו שתסתדר והיא קרתה, או הזוגיות שלי ש... וואלה, יכול להיות שאני עצרתי אותה, ופתאום מתחיל איזה מין סימן שאלה כזאת, באמת, וואלה, מגניב, יכול להיות שאני... זו שיוצרת את מציאות חיי. ואז השלב השלישי, אני קוראת לו השלב של אוי שיט. השלב של אוי שיט, זה אחרי שאני אומרת, אוקיי, אין מצב שאנחנו יוצרים מציאות, ואז אני אומרת, וואלה, יכול להיות, והנה, אני יכולה לחשוב על כל מיני דברים טובים בחיים שלי, שבאמת רציתי ואני עצרתי אותם. השלב של אוי שיט אומר, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת שעכשיו כשמשהו לא קרה כמו שרציתי, או משהו ישתבש, או אם אני אחזיק תדר מסוים, מחשבות מסוימות, רגשות מסוימים, פעולות מסוימות, אני באמת אצור מציאות? שיט. סליחה למי שזה מפריע המילה, אבל זה אומר שאני יצרתי הרבה מאוד דברים שלא רציתי גם בחיים שלי. וזה אומר שאני עדיין ממשיכה ויוצרת כל מיני דברים שלא נעימים בחיים שלי. ואז... זאת נקודה שאני יכולה לחזור באחורה ואני יכולה להמשיך בעלה. לחזור באחורה זה להגיד, לא יכול להיות שאני יוצרת את המציאות שלי, אין מצב, לא יכול להיות שאני יצרתי את הדבר הזה, מישהו עשה לי, מישהו לקח לי, זה המדינה, זה הבן זוג שלי, זה המעסיק שלי, אין מצב שאני אחראית על הדבר הזה, ואני חוזרת חזרה לשלב אחד, השלב שלו אין מצב, אנחנו לא אלה שיוצרים את המציאות. אבל אם אני בכל זאת ככה... מוכנה רגע לעצור ולהתבונן פנימה. ואני מבינה את הנושא הזה של תדרים, שבעצם אומר שמה זה התדר שלנו, זה המחשבות שלנו, והרגשות שלנו, וההוויה שלנו, והאנרגיה שלנו, והאמונות, והסיפורים, וכל הדברים שאנחנו סוחבים איתנו בתת המודע שלנו, ובמודע שלנו. אני אומרת, וואלה, אני יכולה לחבר את הקווים. אני יכולה להבין למה המציאות הזו נוצרה בחיים שלי. ואז... אני יכולה לעבור לשלב הבא שאני קוראת לו שלב האחריות. אוקיי? בשלב האחריות אני מבינה ואני בוחרת לקחת אחריות על המציאות שלי. ואני מבינה שהאמירות שלי והמחשבות שלי והרגשות שלי וההוויה שלי והעשייה שלי והדברים שאני מתעסקת בהם והשיחות שאני בוחרת לנהל והשיחות שאני בוחרת לנהל בתוך המוח שלי הם לא סתמיים. יש להם אנרגיה אמיתית, יש להם כוח אמיתי, יש להם תדר שממגנט יוצר מסה מסוימת שיוצרת מציאות בחיים שלי. ואני יכולה להסתכל על זה ולהגיד, שיט, למה אני מחזיקה את זה? ואני יכולה להגיד לכם שאני בדרך הזו כבר המון המון שנים, והיו המון רגעים עד היום, שאני אמרתי, די, אפשר שנייה אחת לחשוב קצת מחשבות שלי, להיות קצת בשליליות שלי, להחזיק קצת את הבאסה הזה בלי שדברים יתפרקו, לעצור רגע את הרכבת ושנייה, ואני יודעת שזה לא עובד ככה. Okay? אני יודעת שזה לא עובד ככה, זה לא שאנחנו לא יכולים להיות במקום כואב וקשה, שמעתם אותי מספיק פעמים מדברת על החשיבות של זה, והחשיבות של לתת מקום לכל הרגשות, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתמיר כל דבר מיד. אבל כן, אם הווייב שלי מחזיק הרבה מאוד זמן את האמונות שדברים תמיד קשים, את הפחדים ההישרדותיים שלי, את האמונות שאני לא מספיק טובה, כל הסיפורים האלה, אם אני ממשיכה ומחזיקה אותם, אני יוצרת מציאות, ואני לא יכולה לעצור את הגלגל הזה. לא את הגלגל של יצירת המציאות, הגלגל שאני יכולה לעצור זה את הגלגל של העולם הפנימי שלי. וזה לא פשוט. הפרק הבא שאני אעלה, אני אדבר על זה למה זה לא פשוט. זה לא פשוט לעצור את זה. אני לא מלמדת אתכם שיצירת מציאות זה תחשוב טוב, יהיה טוב, בוא תחשוב עכשיו על הוולבו שאתה רוצה, והיא תופיע בחנייה, תחשוב עכשיו על הבן זוג שאתה רוצה, והוא ידפוק לך על הדלת. זה לא מה שאני מלמדת. אוקיי? יצירת מציאות בעיניי, זאת עבודת חיינו. כשאני מדברת על מאמץ, המאמץ עבורי הוא לא לעבוד נורא נורא קשה בחוץ, ולא יודעת מה, להשקיע מלא בפרסום, או להשקיע מלא במלא דייטים, או להשקיע מלא ב... לא יודעת מה, אלף טיפולים כדי לרדת במשקל. זה לא מה שאני אומרת. מבחינתי, המאמץ הכי גדול שלנו, הוא המאמץ של העולם הפנימי שלנו. הוא המאמץ להיות במודעות למחשבות שלי, להיות במודעות לרגשות שלי, להיות במודעות לתדר שאני מביאה לעולם, לשיחות שאני מנהלת, לשיחה הפנימית שאני מנהלת עם עצמי. זה המאמץ הכי גדול. ועבורי אני יכולה להגיד לכם, זה מאמץ יומיומי. יומיומי, כל בוקר מחדש, לבחור, להחזיק תדר מסוים. כי האוטומט שלי לא הולך לשם. והאוטומט שלי לאורך השנים לא הלך לשם, ויצרתי המון המון טוב. אבל את הטוב הזה יצרתי בזכות העובדה שלמרות האוטומטים האלה, בחרתי כל פעם במשהו אחר. וכל פעם שחזרתי לאוטומטים, המציאות הוכיחה לי. יש לזה כוח. יש לזה משמעות. זה מייצר מציאות בחיים שלך. את לא יכולה להחזיק משהו בתוך העולם הפנימי שלך ולא לראות אותו בחוץ. ואז אמרו לי, אוקיי, טוב, בוא נגיד שזה נכון. בוא נגיד שאם אני חושבת שאני לא מספיק טובה, אז גם הבוס שלי יחשוב שלא, שאני לא מספיק טובה. או אם אני ארגיש שאני לא ראויה לזוגיות, אז גם אני לא אמצא זוגיות. או אם אני מאמינה שאין בני זוג טובים בעולם, אז אני לא אמצא בן זוג ראוי. או אם אני לא אוהבת את הגוף שלי, אז באמת אני מייצרת מחלות, או הגוף שלי מעלה במשקל. אוקיי, בוא נגיד. אבל אז אמרו לי, אבל לא יכול להיות שכל מה שקורה בחוץ, וכל מה שקורה בעולם שלי, הוא לא קשור אליי. כי לא יכול להיות שאם עכשיו יש הפגנות בחוץ, בסדר? מה, אני יצרתי את זה? אם עכשיו, לא יודעת מה, המחלקה שלי נסגרה, אני יצרתי את זה? אבל אני עובדת נהדרת, אני עושה עבודה מדהימה, אני נורא אהבתי את העבודה, לא חשבתי שזה יקרה. איך יכול להיות שאני יצרתי את המציאות הזאת? אם עכשיו הניסויים שלי התפרקו כי הבן זוג שלי או הבת זוג שלי עוברים משבר, זה קשור אליי? לא יכול להיות. אוקיי, אני מוכנה לקבל שנגיד האמונות שלי מהדהדות ומשפיעות על המציאות שלי, אבל יכול להיות שכל מה שקורה בחוץ קשור לעולם הפנימי שלי? אז אני אגיד ככה, למי שקשה עם המילה כל, תורידו את המילה כל בינתיים, בסדר? יש פה תהליך, אני הרבה הרבה שנים עוברת בעולם הזה, ואני היום יכולה להגיד בעולם שלי, האישי, ליאת, שכשמשהו קורה בחיים שלי, כולל העובדה שאני חיה במדינה שקורה במה שקורה בכרגע, כולל מה שעברנו בשלוש שנים של הקורונה, כולל דברים שלא קשורים אליי באופן אישי, יחד עם מה שקשור אליי באופן אישי ונכנס לשדה שלי ובחוויית החיים שלי, אני ליאת, עוד פעם אני לא אומרת לכם תחיו ככה, אני רק מספרת לכם עליי, אני מסתכלת פנימה ושואלת את עצמי מה החלק שלי ביצירת המציאות הזאת, ומה התפקיד שלי בשינוי המציאות הזאת. זאת האחריות שלי. כי עבורי, כשאני מסתכלת על העולם ואני אומרת, אני קורבן עכשיו של הממשלה והבחירות והקורונה והוא והארגון הבריאות ומיליון דברים, אני קורבן של הדבר הזה, אני לא יצרתי את זה, לא קשור אליי. אני הופכת להיות קורבן של החיים. לי אין יותר שליטה. כי אני בורג קטן במערכת. ודיברתי איתכם על ארבעת השלבים, על אין מצב, על איזה כיף שאנחנו יוצרים מציאות, על אוי שיט ועל האחריות. אז כמו שאמרתי בפרק הקודם על ההתפתחות שלנו, גם כאן זה לא לינארי. בסדר? זה לא שאני הגעתי לשלב ארבע של אני לוקחת אחריות ואני יודעת שיש לי אחריות, שאני לא יכולה ליפול אחורה ולהגיד, לא יכול להיות שאני יוצר את הדבר הזה, לא יכול להיות שאני יכולה לשנות אותו. אוקיי? בוא נגיד ש... בסדר, אני איכשהו קשורה לזה, לא יכול להיות שאני יכולה לשנות אותו. מה, אני יכולה לשנות מה שקורה פה במדינה? אני יכולה לשנות מה שקורה פה בעולם? אוקיי? אז אנחנו עוברים בתוך התפיסה הזאת, אוקיי? כל הזמן, אוקיי? ברגעים שאנחנו מאמינים, ברגעים שאנחנו מרגישים שיש לנו יכולות לשנות, אז אנחנו חווים דברים מסוימים, ברגעים שאנחנו לא, אנחנו חווים דברים אחרים, בסדר? אז זה כל הזמן בא והולך. עבורי, שוב, העבודה המרכזית היא איך אני חוזרת ומחזיקה את עצמי, נקרא לזה שלב 4, בשלב שאני לוקחת אחריות. עכשיו, אני לוקחת אחריות על כמה דברים. אני לוקחת אחריות קודם כל על העולם הפנימי שלי. איך אני מגיבה למה שקורה בחוץ. בסדר? נתחיל מזה שאם עכשיו יש כל מיני דברים שקורים, אני יכולה להגיב לזה בפחד, אני יכולה להגיב לזה בחרדה, אני יכולה להגיב לזה בכעס, אני יכולה להגיב לזה בכל מיני צורות. כולם לגיטימיות. בסדר? אבל הבחירה שלי איך להגיב ואיך לחוות את הסיטואציה הזאת, תשפיע על איך אני אחווה אותה. אוקיי? המשמעות של סבל הוא לא משהו שמישהו יכול לגרום לנו. סבל זאת הפרשנות שלנו לכאב ולקושי. גם אם מישהו עכשיו, צורך העניין, לא יודעת מה, יחבר לי סיגריה, לא יודעת, יחאיב לי באיזשהו אופן, בסדר? אז הכאב הפיזי, אני אגיד אין לי שליטה עליו, אבל גם זה לא נכון, כי עם שליטה על תת מודע אנחנו אפילו על זה יודעים לשלוט. אבל בוא נגיד שיש כאב מסוים, יש פגיעה מסוימת ברקמות, שהיא קורית מעצם הפגיעה. הבחירה שלי לסבול היא כבר מנטלית ורגשית. עכשיו שוב, אני אומרת בחירה ואני רגע שנייה מסייגת. הבחירות האלה זה לא שמישהו קם בבוקר ואומר אני בוחר לסבול. אוקיי? זה, הם יושבות על הרבה אוטומטים ועל הרבה סיפורים, והם יושבות על החיבורים הנוירולוגיים והכימיים שלנו, ואני אדבר על זה באריכות בפרק הבא. אבל הסבל שלי הוא תוצאה של הפרשנות של הסיטואציה, וברור שאם היו לי חיים קשים, אז הפרשנות שלי תהיה יותר קשה. אוקיי? באופן אוטומטי. אלא אם כן, אני עשיתי איזושהי דרך לשנות את זה, ובחרתי לחוות את הדברים אחרת. אז הסבל שלי מהמציאות הוא הפרשנות שלי למציאות. אוקיי? אז גם אם אני אומרת, טוב, נגיד, כל מה שקורה כאן הוא לא קשור אליי. תכף אני אגיד למה אני לא תופסת את זה ככה, אבל מה אני עושה עם המציאות הזו? איך אני חווה אותה? איזה עוד אנרגיה אני מוסיפה לעולם הזה? תלוי בי. תלוי בי. איזה עוד אנרגיה אני אוסיף עכשיו בשיחות? איזה עוד אנרגיה אני אוסיף עכשיו מול הילדים שלי? כי אני עצבנית ואני כועסת ואני מודאגת ואני חרדה ואני מייצרת את זה בעולם שלי. אוקיי? אז בסדר, אז נגיד המציאות החיצונית היא לא קשורה אליי. שוב, תכף אני אסייג. אבל מה אני עושה איתה? זאת בחירה שלי, זאת אחריות שלי. לכן כשאני לוקחת אחריות אני מבינה שכל דבר שקורה בתוך המרחב הזה הוא קשור אליי. ואם אני כן בכל זאת אלך שנייה לעולם שבו אני זאת שיוצרת את המציאות שלי, אז בתפיסת עולמי, ושוב אתם לא חייבים לקבל אותה, מוזמנים לשים סימן שאלה, אולי לחשוב על זה, חומר למחשבה. בתפיסת עולמי שום דבר שקורה בחיים שלי לא קורה במקרה. כולל העובדה שאני חי היום במדינת ישראל, וזה מה שקורה במדינת ישראל. ושוב, אני אחזור רגע אליי לדוגמה הפרטית שלי. אני ובן זוגי והילדים שלי שנולדו בארצות הברית, חיינו בארצות הברית. אוקיי? ועשינו בחירה לבוא ולחיות במדינת ישראל. אז זה שאנחנו נמצאים כאן היום, אוקיי? אולי אני לא אחראית על מה שקורה פה בממשלה, אולי לא בחרתי בה, אבל זה שאני בחרתי לחיות במדינה הזו, ובחרנו לחזור לארץ, אוקיי? זה חלק מהתדר שלי. משהו בתדר שלי, במרחב שלי, בחר לחיות בעולם הזה. בחר לחיות במדינה הזאת. וזה נכון לגבי כל אחד מכם, וכל אחד מאיתנו שחי כאן. עכשיו שוב, תגידו לי, טוב, את יכולת לנסוע, אנחנו לא יכולים, לנו אין אזרחות. זה לא נכון. זה לא נכון. עובדתית, זה לא נכון. לכל אחד יש אלטרנטיבות היום בעולם שלנו, יש אלטרנטיבות. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו כולם צריכים לקום והלכת, להפך. יש לי תפיסה שלמה על הדבר הזה, אבל זה, אופה, אמרתי, אני לא נכנסת לפוליטיקה. אבל זה שאני חושב שאני כאן עכשיו חווה את המציאות הזו כי אין לי ברירה, זה סיפור. זאת מציאות שאני יוצרת. אנחנו כולנו כאן, כל מי שיושב היום במדינת ישראל, והוא חלק ממה שקורה פה במדינה כי הוא חי כאן, הוא חלק מהדבר הזה, חלק מהמציאות שהעולם הפנימי שלי יצר, כי אחרת הייתי יכולה להיות במקום אחר. וכל אחד מאיתנו היה יכול להיות במקום אחר. וחלק מחוויית החיים שלי, גם אם אני לא יודעת אותה, ופה נכנסת רגע איזושהי אמירה שהיא בעיניי סופר משמעותית לכל הדבר הזה. כשאנחנו חיים בחור הצער, בפריזמה הצרה, של אני עוצר את המציאות שלי, מה שאני רוצה קורה, מה שאני לא רוצה לא קורה, זה תחשוב טוב יהיה טוב, הכל... אני אחראית ברמה המודעת של, אוקיי, של הנאו-קורטקס שלי, של המוח החושב, אני זו שאחראית על מציאות חיי, אני מפספסת 99% מהתמונה. כי 99% מהתמונה קורית בתת המודע שלי ובעני העליון, ברוח, בנשמה, בתמונה הגדולה של הדברים. אוקיי? אז יכול להיות שבמוח המודע שלי, שקם היום בבוקר ויודע איזה יום היום, מה השעה ומה התאריך, אני לא מבינה את הקשר של מה שיש לי פה למה שקורה במדינה, ללמה אני כאן, ואני לא גם מצליחה להבין למה, איך אני יכולה לצאת מפה. למרות שנורא בא לי. בסדר? אבל בתמונה הגדולה של הדברים, החל מתת המודע הפרטי שלי וסיפור חיי, שממגנט אותי למציאות מסוימת, ויושב שם גם סיפורים ארוכים של דורות על גבי דורות, בטח אנחנו כיהודים, לא סתם אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים דור אחרי דור, עד שאנחנו נבחר להפסיק עם זה, ברמה הקולקטיבית, אבל, ושוב, הרמה הקולקטיבית מתחילה מהרמות הפרטיות שלנו, אבל בתמונה הגדולה, אוקיי? יש גם את הבחירה הנשמתית שלי. ואת הבחירה הנשמתית שלי, גם אם אני עושה עבודה ומחוברת, והנה עבדתי החודש עם המאסטרס, VIP, עם הקבוצת בוגרים שלי על הנושא של הנשמה, אוקיי? גם אם אנחנו בוחרים להתחבר, אנחנו עדיין לא רואים את כולה. אין לנו אפשרות, וגם אנחנו לא אמורים לראות את כל המציאות כולה. אבל כשאני מבינה שהמציאות לא נבראת סתם, שאני לא חווה דברים סתם, שאף אחד מאיתנו לא נמצא איפה שהוא נמצא כרגע ברגע הזה סתם, ושהמציאות הזו שאני חווה היא חלק מאותה בחירה נשמתית, מאותו חלק של הרוח שבחר היום לחיות בעולם הזה, בחיים האלה, במדינת ישראל, או איפה שאתם נמצאים בעולם ושומעים אותי, זה חלק מחוויית החיים שבאתי לחיות. ויש פה תמונה גדולה שאני לא רואה את הפרטים שלה, אוקיי? אז אני שוב חוזרת למקום שבעיניי הוא המהות של יצירת מציאות. זה להפסיק להיות קורבן של החיים. לא להיות קורבן של הבוס שלנו, ולא להיות קורבן של הממשלה שלנו, ולא להיות קורבן של הזוגיות שלנו, ולא להיות קורבן של סיפור החיים שלנו, ולא להיות קורבן של ההורים שלנו. לא להיות קורבן של החיים. מבחינתי יצירת מציאות, מעבר לעובדה שזה מייצר לי בית נורא יפה, וגוף בריא, וילדים שאני רוצה, וזוגיות, ומיליון דברים שאנחנו במודע רוצים שיהיה לנו בחיים שלנו, בעיניי בריאת מציאות יש לה משמעות אחת עיקרית בחיים שלנו. זה שאנחנו לא קורבן. אנחנו לא קורבן של החיים, אנחנו לא קורבן של הנסיבות, אנחנו לא קורבן של הממשלה, אנחנו לא קורבן. יש לנו אחריות, יש לנו שליטה, יש לנו בחירה, יש לנו יכולות. זה הכוח שלנו. ואם אני קורבן של החיים שלי, ואם אין לי אפשרות לשנות שום דבר, ואם המציאות קורית לי, ואם לא בגללי קורה מה שקורה במדינה, ולא בגללי המחלקה נסגרה, ולא בגללי קורה לי שום דבר בחיים, ולא בגללי עזבו אותי, ולא בגללי המחלה קרתה, אז גם אין לי שום יכולת לשנות. גם אין לי שום יכולת ליצור מציאות אחרת. ומבחינתי, זו המהות של יצירת מציאות. אני לוקחת אחריות על החיים שלי. אני לוקחת אחריות על מה שקורה לי. אני לוקחת אחריות על לשנות את זה. אוקיי? ואם אני אקח רגע כמה דוגמאות, בסדר? כדי לעזור לנו לראות את התמונה הגדולה, אוקיי? אז למשל, זה יכול להיות, אוקיי? נגיד, ניקח את התמונה שסגרו למישהו מחלקה בעבודה ופיתרו אותו, אוקיי? אז אם אני במקום שאני לא יוצר את המציאות שלי, ולא בגללו סגרו את המחלקה, זה אפילו לא אישי, זה לא שפיתרו אותי כי אני עשיתי עבודה לא טובה, אז איך אני יצרתי את המציאות הזו? משהו גדול ממני, סגרו מחלקה. אוקיי? אבל אם אני מסתכלת רגע בעולם המציאות הפנימית שלי, אני יכולה להסתכל פנימה ולשאול, האם באמת הייתי מרוצה? האם באמת הייתי במקום שלי? האם באמת המקום עבודה הזה היה המקום שהכי מדויק לי? האם באיזשהו מקום עמוק בתוכי היה בא לי להפסיק את המקום, את העבודה הזאת, ורציתי אולי להתפטר, אבל לא היה לי אומץ? אוקיי? אם אני רגע אחד נכנסת פנימה ומסתכלת ושואלת את עצמי, האם באמת יכול להיות שהיה שם משהו בתוכי שרצה שהמציאות הזאת יקרה, וזה דורש אומץ. אוקיי? אני מתחילה להבין איפה החלק שלי ביצירת המציאות הזו. ואני אלך איתכם אבל עוד שלב, כי זה קורה הרבה פעמים וחשוב גם לראות את זה. ומאוד יכול להיות שאני בכלל עבדתי על שפע. אני בכלל הצטרפתי לתוכנית שפע של ליאת, ועבדתי על שפע, ושחררתי אמונות, ושחררתי פחדים, והרגשתי שהשפע שלי גדל, ובאמת הגיעו כל מיני כספים, ופתאום סגרו לי את המחלקה. ואז אני שולחת הודעה לליאת, ותאמינו לי, אני, זה לא, לא סיפור מומצא. עבדתי על שפע, עבדתי לפתוח את השפע, עבדתי להרוויח יותר, ופיתרו אותי, סגרו את המחלקה. אוקיי? אז לפעמים כשהמציאות קורית לנו, היא קורית כי יש משהו טוב יותר שמחכה לנו. עכשיו, באותו הרגע שפיתרו אותי, אוקיי? וזה סיפור אמיתי, וכמה וכמה פעמים ראיתי את הסיפורים האלו, ויכול להיות שפיתרו אותי עכשיו, כי באמת הרחבתי את היכולת שלי להרוויח יותר, ולהיות במקום שיותר טוב לי, ולהיות במקום שאני יותר משפיעה, ולהיות במקום שאני עושה יותר טוב בעולם. אוקיי? והמחלקה הזו נסגרה, ואני הייתי שם, ופיתרו אותי, כדי שמשהו טוב יותר יוכל לקרות. כדי שאני אוכל למצוא עבודה טובה יותר, שמתאימה לי יותר, ומדויקת לי יותר, ואני מרוויחה בה יותר. ואם אני בנקודה הזו שפיתרו אותי, נכנסת למקום של הקורבן של אני לא יצרתי את המציאות הזו, זה לא קשור אליי, הנה שוב אני בהישרדות, הנה שוב אני אחפש את עבודה, למה זה קורה לי כל הזמן? איך אני מתמודדת עם המציאות הזו? אוקיי? זה לא שלי, זה לא קשור אליי. אני אתחיל להחזיק מחשבות ואמונות ותדר מאוד נמוך, ואז מה שיקרה, במקום שהעבודה הבאה, שכל המטרה של התמונה הגדולה הייתה לקחת אותי לנקסט לבל, אז במקום שהעבודה הבאה תיקח אותי לנקסט לבל, העבודה הבאה תחזיר אותי אחורה. העבודה הבאה תיקח אותי חזרה לאותו מקום, לחזור על אותם דפוסים, לייצר אותם מערכות יחסים, להרוויח פלוס מינוס אותו דבר. אבל אם אני מחזיקה את האמונה של אני עוצר את המציאות הזו, ואני מסתכלת בכנות בתוכי ואני מבינה מה יצר את זה, ואני אומרת, רגע, עבדתי על שפע וכנראה יש פה הזדמנות, ואני מחזיקה את התדר הזה, את המחשבה הזו, את האמונה הזו, את התפיסה הזו, הסיכוי שאני אקח את הפיתורים האלה ואמנף אותם לדבר הבא, הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. אז כשאני אומרת שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו, זו תמונה הרבה יותר מורכבת מזה שחשבתי שיסגרו את המפעל וסגרו אותו, או חשבתי אם בעלי יעזוב אותי והוא קם והלך, או חשבתי על זה שיש מחלות בעולם ופתאום התפרצה לי מחלה. זה לא עובד ככה. זה לא חשבתי משהו והוא הגיע. אגב, בכוונה זה לא ככה. זה הדרך שהעולם שומר עלינו, שהבורא שומר עלינו, כי הוא יודע כמה שטויות רצים לנו בראש, רצות לנו בראש. הוא יודע כמה מחשבות יש לנו בראש. וכדי שלא כל מחשבה שאנחנו חושבים תקרה באותו רגע, כולל לא זה שאני אחשוב עכשיו על פיל ויפול עליי פיל, או שאני עכשיו אהיה באיזשהו פחד מפיתורים או ממלחמה או ממחלה, והיא תיפול עליי באותו רגע, יש לנו באפר. יש לנו באפר, יש לנו זמן. זה הבאפר שלנו, אנחנו חיים בעולם של מרחק וזמן. יש לנו זמן. אז אם באה לי מחשבה או רגש או תפיסה או אמונה, שאני יודעת שלאורך זמן, אם אני אחזיק אותה, היא לא תייצר מציאות שאני רוצה, יש לי זמן לעשות שינוי. אוקיי? יש לי זמן לשנות הרגשות שלי, לעבוד על המחשבות שלי, לעבוד על האמונות שלי. יש לי זמן. לא כל מה שאנחנו חושבים עליו קורה באותו רגע, והמציאות שקרתה לנו היא לא קרתה כי חשבתי על זה או רציתי שזה יקרה, או עברה לי המחשבה הזו בראש, אז עכשיו זה בהכרח קרה. אוקיי? זה קורה לפעמים, בעיקר על דברים קטנים שאין בהם יותר מדי. בדברים הגדולים יש זמן, וזה בכוונה שיהיה זמן, כדי שנוכל לדייק. נוכל לדייק את הרצון, נוכל לדייק את התדר שלנו, נוכל למנוע מעצמנו לייצר את הפחדים שלנו כל הזמן. הרי רוב הזמן המודעות שלנו ביחד עם הטלוויזיה, ביחד עם הסביבה, עובדים על הפחדים שלנו. תחשבו מה היה קורה אם כל הפחדים שלכם היו מתגשמים ברגע הזה. קטסטרופה. אז הזמן הזה מאפשר לנו לדייק. אבל אם אני לא מבינה שיש לי כאן כוח, אני לא מבינה שיש לי פה חלק, אני לא מבינה שאני זו שיוצרת את המציאות שלי, כי לא יכול להיות שאני סגרתי את המחלקה, לא יכול להיות שבגללי עכשיו עוברת רפורמה, לא יכול להיות שבגללי הבן זוג שלי עובר משבר, לא יכול להיות כל הדברים האלה. אז אני לא יכולה לעשות יותר כלום. אני לא יכולה לעשות יותר כלום. אני לא יכולה לשנות. אני לא יכולה ליצור מציאות אחרת. אני לא יכולה לראות תמונה טובה יותר. אני לא יכולה להבין למה ההזדמנות הזו בעצם באה לאפשר לי משהו טוב יותר. ויש משפט נורא חזק שאני מאוד מאמינה בו ומאוד חיה אותו, משתדלת לחיות אותו, מזכירה לעצמי כשאני שוכחת. זה שהחיים לא קורים לנו, הם קורים עבורנו. וזה מאוד 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 קשה, ואני אומרת לכם את זה אגב, אני לא אומרת את זה לבן אדם שהרגע בא וסיפר לי קטסטרופה שקרתה בחיים שלו. אני לא אגיד לו, וואו, איזה מדהים, זה קרה בשבילך, גילו לך עכשיו איזושהי מחלה, סרטן, חס ושלום, לא יודעת מה, בן זוג שלך קרה לו משהו, או פיתרו אותך מעבודה, איזה יופי, זה קרה בשבילך. לא, יש דרך לעבור. אוקיי? אני לא אבוא ואגיד דבר כזה למישהו בפנים שעכשיו הוא כואב. קודם כל אני אחבק אותו ואני אתן לו מקום לכאב. בסדר? זה חלק מהדרך. אבל אחרי שהוא יגמור לכאוב והוא יגמור להתאבל והוא יעבור את החלק הזה, אז כן, אני אזכיר לו איפה הכוחות שלו. ואני אחבר אותו, פחות שוב, בעולם שלי, לאמונה שלי שדברים לא קורים סתם. ואם משהו קורה, יש לנו שם הזדמנות, יש לנו שם אפשרות, יש לנו שם בחירה. זה הכוח שלנו בעולם הזה. אנחנו בוראי מציאות בעלי חופש בחירה. זה הכוח שלנו. וזאת בחירה לחיות בעולם כזה. או לחיות בעולם שדברים קורים לי סתם. ואין לי שליטה עליהם. זה חיים מאוד מאוד לא פשוטים. זה חיים לחיות שהם בפחד. זה חיים שהם בקושי. אוקיי? אני אקח שוב, אני אחזור רגע לדוגמה של המציאות של מה שקורה היום במדינה שלנו. ושוב, כל אחד מאיתנו יבחר איך הוא מתמודד עם המציאות הזו. אחד רוצה לצאת להפגין, אחד חושב שזה בכלל רעיון טוב, אחד יושב ומתפלל, אחד יושב ובונה מערכות אלטרנטיביות, אחד בוחר לקום ולעזוב את הארץ. אחד בוחר לעשות פודקאסט. אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש את הדרך להתמודד עם המציאות הזאת. אבל, וזה בסדר. כי בסוף לכל אחד מאיתנו יש גם דרך אחרת, לא כולנו צריכים להיות אותו דבר, ביום שנבין את זה כל המלחמות שלנו ייגמרו. אוקיי? אז כל אחד יש לו את הדרך ויש לו את המסע שלו ויש לו את מה שהוא צריך לעבור כאן. אבל בסוף בסוף ביני לבין עצמי, כשאני צריכה להסתכל על המציאות, אני שואלת את עצמי, באיזה תדר אני רוצה לחיות? ואת זה אני בוחרת, והמציאות תזרוק אליי כל מיני כדורים כל הזמן. והבחירה שלי בכל רגע נתון, באיזה תדר אני בוחרת לחיות. אז אני מסתכלת על מה שקורה בחוץ ואני אומרת, אני בוחרת עכשיו לחיות בפחד, בהישרדות, בחרדה מתמדת, אני בוחרת לעשות מעשה, אני בוחרת להאמין בטוב, הכל טוב, כל אופציה היא טובה. אבל צריך להבין שאנחנו אחראים על התדר שלנו, והתדר שלנו הוא זה שייצר את המציאות שאותה נחווה. בתוך מה שקורה בעולם, כי אם נסתכל אפילו על 3 שנים האחרונות של הקורונה, אוקיי? אז היו אנשים שעבורם זה היה קטסטרופה מאוד מאוד גדולה, והיו אנשים שעבורם זה היה 3 שנים מאוד מיוחדות, שהם צמחו בהם והם התפתחו בהם, והמשפחות שלהם התחברו וקרו להם דברים טובים. למה? אז תגידו, נסיבות החיים, ולאחד היה עבודה, והוא פיתחו אותו, וכל מיני דברים. אני מאמינה, ואולי החצי שעה האחרונה טיפה הביאה גם לכם את צורת החשיבה הזו, שלי יש חלק בדבר הזה. אוקיי? לא במקרה אחד חווה ככה או אחד חווה אחרת. זה חלק מהתדר שאנחנו מחזיקים. עכשיו אני אגיד מילה אחרונה שהיא סופר משמעותית, כי היא זאת שיכולה להפוך את כל הדבר, את כל החצי שעה הזאת, כל דבר שדיברתי עליו עכשיו, לקטסטרופה אחת גדולה. זה ההבדל בין אחריות לאשמה. כשאני, בפרק האחרון שאני מלמדת את מודל יצירת מציאות, הפרק האחרון נקרא אחריות ואשמה. Okay, והסיבה שהפרק האחרון נקרא אחריות ואשמה, כי אם השתכנעתי, ותאמינו לי אחרי שאתם עוברים איתי 4 ו-5 חודשים ללמוד את מודל יצירת מציאות ועוברים תהליכים פנימיים, אתם מתחילים לראות בחיים שלכם, לא להאמין לי, אלא לראות בחיים שלכם כמה זה עובד, מגיע נקודה שצריך לעבור אותה. והנקודה הזאת זה ההבדל בין אחריות לאשמה. אשמה זאת הנקודה שבה אני מרגישה לא בסדר, כעס על עצמי שיצרתי מציאות. מסוימת. אם זה הפיתורים, אם זה מחלה, אם זה המציאות שאני חיה בה, אם זה 1,000 דברים. אוקיי? כשאני מרגישה אשמה, התדר שלי הוא התדר הכי נמוך שיש. אחד הדברים שמודדים זה ממש, מודדים תדרים בגלים, והגל הכי נמוך, הגל הרגשי הכי נמוך, התדר הכי נמוך של עולם הרגשות, זאת אשמה. אוקיי? כי אשמה זה הרגש הכי מנטרל שיש. הוא רגש שלא מקדם אותי לשום מקום. כשאני מרגישה אשמה, כל הכוח שלי, כל החופש בחירה שלי, כל היכולות שלי, אני קורבן. עכשיו, לא שאני, כשאני אשמה, אני לא קורבן של המציאות, של מישהו אחר, שזה עוד, נגיד שאני עוד יכולה לעשות שם משהו, אני קורבן של עצמי. כשאני מרגישה אשמה, אני הופכת לקורבן של עצמי. אני הקורבן ואני המקרבן, כי אני מאשימה את עצמי ואני כועסת על עצמי, וזה לופ שאי אפשר לצאת ממנו בלי להפסיק להרגיש אשמה. Okay, בלי לקחת המקום של האחריות ולשחרר את האשמה. וכשאני לומדת יצירת מציאות, מאוד קל לי פה למקום של האשמה, כי אם קרה עכשיו משהו שלא רציתי, מאוד מאוד קל לי לכעוס על עצמי, ולהרגיש לא בסדר שיצרתי את המציאות הזו. המקום של אחריות הוא מקום של הבנה שבאנו לעולם הזה להתנסות, לחוות, ללמוד, לגדול, להתפתח. יהיו דברים שנצליח בהם, במחאות, בהגדרה שלנו. יהיו דברים שבמחאות לא נצליח בהם. יהיו דברים שנרצה כמו שיקרו כמו שרצינו. יהיו דברים שיקרו כמו שלא רצינו. זה הלמידה. והתפקיד שלנו כל הזמן זה לכוון ולדייק, לכוון ולדייק, לכוון ולדייק. אוקיי, מה יצר את זה? מה אני יכולה לשנות בתוכי? מה זה בא להראות לי שאני עוד צריכה לעבוד עליו? איפה עוד אני יכולה להרחיב את האהבה שלי לעצמי? איפה עוד אני יכולה להרחיב את האהבה שלי לעולם? אוקיי, אחריות זה ההפך המוחלט מאשמה, ההפך המוחלט מקורבנות. אז מאוד חשוב לא לקחת את כל השיחה הזו, להסתכל על החיים שלכם, להסתכל על כל מה שעובד, ולהרגיש השם ממה אני יצרתי את הדבר הזה. איזה בן אדם נורא אני, איזה כישלון אני, איך יכול להיות שיצרתי כאלה חיים שאני, עם כל כך הרבה דברים שאני לא רוצה. אבל אם מצקעת מהצד השני של אותו כדור, יש לי פה אפשרות לעשות שינוי. ומבחינתי זאת המטרה. כי מי שלוקח את זה להשמע, אני כבר מעדיפה באמת שהוא לא יאמין ביצירת מציאות. כי מי שחושב, מאמין ביצירת מציאות ורק מסתכל על החיים שלו ומרגיש אשם על כל מה שהוא לא הצליח ליצור או כל מה שהוא יצר והוא לא רוצה, אני כבר מעדיפה שהוא יחשוב שזה מקרי. כי אשמה בעיניי, כמו שאמרתי, היא המקום הכי נמוך להיות בו. אני גם הקורבן, אני גם המקרבן, ומשם מאוד קשה לצאת. בסדר? אז כמו תמיד, מזמינה אתכם לשתף אותי בתובנות שלכם, במחשבות שלכם, שאלות שיש לכם לפרק הבא, מה לקחתם מהפרק הזה. ולכו, בואו ניצור מציאות ביחד, ואם אתם רוצים ליצור מציאות איתי, אז תשלחו לי הודעה. אני ככה נדבר איתכם, נשתף אתכם על התוכניות החדשות שלנו, ותוכנית ליצירת מציאות, תהליך שלם שאני מלמדת אתכם איך יוצרים מציאות הלכה למעשה. אז מוזמנים לכתוב שוב, עוד לא פרסמתי רשמית, יש כל כך הרבה דברים שקורים במקביל, אז אני עוד לא מגיעה לזה, אבל בינתיים מי שזה מעניין, והסנוניות הראשונות כבר איתנו, אז מוזמנים לכתוב ונספר לכם. אז אני ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. תראה בפרק הבא.